לעסוק בעניינים של לקראת יום הכיפורים, שזה סוגיה בפרק שמיני במסכת יומא שעוסקת בענייני וידוי. היום לא נפתח את הגמרא, רק הבאתי אותה בשביל ההרגשה. אנחנו נעסוק עוד ברקע מטרים. שנה שעברה למדנו שם, ואני קצת אחזור על זה, התחלנו במשנה, שהיא בעצם המשנה שמסיימת את הפרק, שמי שיש לו גמרא זה בפה עמוד ב', זו משנה שפותחת חטיבה של כפרת יום הכיפורים, ובזיקה אליה, במשנה אין לזה דיון, הגמרא יש לה סוגיה שלמה על וידוי של יום הכיפורים. זה נושא שבעזרת השם בשיעור הבא נעבור לנושא של וידוי יום הכיפורים. ומה שאני רוצה לשתף אתכם זה ברקע כללי לוידוי, תוך עיון במקראות, כמה יסודות במשנה ובעיקר ברמב״ם, כרקע שיכין אותנו לקראת המעבר לשאלה אם יש וידוי כל השנה. בעצם שאלה שהסיק אותנו מאוד שנה שעברה, אם תשובה מחפרת כל השנה כולה, אז מה מיוחד ביום הכיפורים? זו אותה שאלה גם על וידוי. אני פונה לציבור, אני אומר, מי שרוצה להיות מעודכן גם אם יש שינוי בלוח הזמנים או לקבל דפי מקורות, יש לנו רשימת תפוצה של השיעור הזה בעמוד הבית של האתר של בית המדרש תמיד, זה bmt.org.il. יש שם כפתור שאפשר ללחוץ עליו, כתוב להירשם למדעון, אתר של bmt.org.il, בית מדרש תמיד, תכניסי בגוגל והוא כבר ימצא אותנו, ותסמנו לכם רשימת תפוצה של ירושלים אם אתם לא רוצים לקבל דברים אחרים, והרשמה היא עצמית ואפשר גם תמיד למחוק את עצמכם, לא יהיה לכם ספאם. עכשיו אני גם לא שולח יותר מדי, חנוך יכול להעיד על זה, נכון? בסדר, אפילו ננזפתי שאני לא שולח מספיק. בסדר, אני שלחתי לרשימת תפוצה למי שכבר היה בה קישור לדף שהכנתי לקראת השיעור. מי שיש לו, יש לו, מי שאין לו, תורה שבעל פה, שיקשיב. טוב, אני רוצה לפתוח בהתבוננות בוידוי בתורה, שבתורה עצמה וידוי מופיע בשני הקשרים. הקשר אחד הוא בעולם הקורבנות, והקשר נוסף הוא מופיע בתוכחה בסוף ספר ויקרא, שם התורה מתארת שבעקבות הצרות בגלות, ועוד נחזור לזה בהמשך, והתוודו את אבונם, את אבון אבותם, במעלם אשר מעלו בי, אף אשר הלכו עמי וקרי. כשיש פה בעצם שתי תבניות יסוד של תיאור וידוי בתורה, שאחד מהם ימשיך עמוק לתוך התנ"ך, השני מטבע הדברים פחות. אחד מהם זה מסגרת של ציווי, שהתורה מצווה להתוודות, זה מוגבל, לפחות בתורה, למסגרת של הקורבנות. מיד נראה באילו קורבנות. ואם זה אכן פורץ את הגבולות של המקומות שבהם זה נאמר. בצד זה יש תיאור, כאמור כבר בתורה עצמה, לא של ציווי להתוודות, אלא של אנשים שמתוודים. והציר הזה של אנשים שמתוודים הוא ציר שימשיך מאוד עמוק לתוך התנ"ך. הוא קודם כל מופיע בתורה כבר בעוד מקום, וזה משה, שלפחות הגמרא רואה בזה אב טיפוס של נוסח הוידוי, נלמד ממשה בעקבות חטא העגל. שם משה פונה לקדוש ברוך הוא ואומר לו, ענה חטא העם הזה חטאה גדולה ועשו להם אלוהי זהב. אני בדף הייתי צריך להביא עוד פסוק משם, אז אני אקריא לכם את זה פשוט מתוך התנ"ך. הפסוק הבא הוא, ואתה אם תישא חטאתם, או מלרשון אחרת, הוידוי של משה כולל שני דברים. ראשית, הכרת החטא, חטא העם הזה חטאה גדולה ויצאו להם אלוהי זהב. כפי שנראה בשבוע הבא, הגמרא גם רואה בזה פירוט של החטא, כי הוא גם מפרט מה היה החטא, אבל הוא גם כולל עוד דבר, והוא בקשת המחילה, שזה משה רבינו, הוא תובע מחילה. ואתה אם תישא חטאתם, ואם אין, הוא ממש תובע, מכן הנה מספרך אשר כתבת, והקדוש ברוך הוא לא מתרשם מזה, ושכן, מה הוא עונה לו? מי אשר חטא לי? מכן הוא מספרי, אבל בסופו של דבר הוא סולח. אבל הנה עוד דוגמה של מישהו שמתוודה, וזה בעיקר ממשיך בתוך התנ"ך. אני הבאתי כמה בדף, מי שיש לו אותו, אבל האמת היא שיש הרבה יותר, כן? אם זה אחן, שגם הוא נראה בהמשך, שהמשנה בסנהדרין ראתה באחן אב טיפוס של מתוודה, לומדים ממנו דיני וידוי. זה אחן שיהושע אמר לו, תן תודה. נדבר בהמשך על הקשר בין וידוי לבין תודה או הודעה, כן? ושם אחן מתוודה, אנוכי חטאתי לאדוני אלוהי ישראל, וגם הוא מפרט, וחזות עשיתי וערב השלל. זה ממשיך בדוגמאות של שאול, שאומנם הוא מתוודה עם מה שהיה, יש לו מנגנון גרם על הוידוי שלו. לא הבנת הבדיחה? לא? הוא לוקח לו זמן להבין שהוא לא בסדר, אוקיי? הוא מנגנון גרם, בסדר. אז אם זה שאול שפונה לשמואל, ואותם שני יסודות נמצאים שם, כן? מה, איך שאול פונה אליו? הוא אומר, זה בשמואל א' פרק תדבר, בעקבות המלחמה בעמלק, חטאתי כי עברתי את פי אדוני ואת דבריך, אבל הוא לא יכול להתאפק, זה שאול, ולהסביר גם למה הוא עבר את פי השם, כי יראתי את העם והשמע בקולם. זו הטרגדיה של האיש הזה. למדתי מפי רמי ריינר, שאני מניח שחלק מהקהל פה מכיר אותו. נכון? אתה מכיר אותו. שהבישוף, לא הבישוף, אני לא זוכר כבר את התפקיד שלו, זה היה לפני, לא היה כאן, הצרפתים יודעים. אבל אחד מהגויים החשובים בפריז, במהלך המאה ה-12, שאל את רבינו תם, למה הקדוש ברוך הוא מחמיר יותר עם שאול מאשר עם דוד? הרי לכאורה, החטא של דוד הוא חטא הרבה יותר חמור. ורבינו תם מנסה לשכנע אותו שהחטא של שאול באמת יותר חמור. אני חושב שאפשר גם ללכת בכיוון אחר, וזה שלא מדובר בחומרה של החטא, אלא בקשר למנהיגות. זאת אומרת, תשמעו איזה טיפוס זה. זה כמו טיפוס שכל יום עושה סקרים, בודק מה העם חושב, הוא חסר חוט שדרה הנהגתי. וזה ממש בדברים שלו, כי הראתי את העם, אפילו כשהוא מתוודא הוא צריך לחזור על זה. לא, אני בעצם בסדר, זה בעצם מה שהוא אומר, רק מה... זה בעצם העם, אבל גם הוא יש לו את היסוד השני, ואתה שנה את חטאתי, ומה שבעיקר חשוב לו, והוא גם לא יקבל את זה, ושוב עמי ושתחווה לאדוני, העיקר שיראו אותו הולך יחד עם שמואל. לעומת זאת שדוד עוד מתוודא מקרי, שדוד מתוודא בעקבות חטא בת שבע, ויאמר דוד אל נתן, חטאתי לאדוני, סוף וידוי. הוא אפילו לא מבקש מחילה. אולי הוא חושב שאין מחילה, כן? ועל זה מיד נתן משלים לו את מה שדוד לא אמר, ויאמר נתן אל דוד, גם אדוני יעביר חטאתך לא תמות. שזה בעצם החצי השני. אבל רואים יפה, יש פה הרבה מתוודים, כשרוב המתוודים המקראיים, כלומר מי שיחפש באמצעות מנוע חיפוש מתוודים רוצה להשלים את הרשימה, הוא לא היה מוצא את כל הדוגמאות האלה שמצאתי, כי השורש של וו דלת ה' הוא לא מופיע שם. כלומר זאת המקומות הגלויים, כמו קונקורדנציה, מה מצא לי, זה בעיקר בספרי בית שני, ספרי הגלות. שם אנחנו רואים וידויים, זה מתחיל בוידוי גדול מאוד של דניאל, שבדניאל ת' יש תיאור שלם של וידוי ממש ממש ארוך של דניאל, איך הוא מתוודא. חלק גדול מהדברים האלה של דניאל נכנסו לתפילה של שני וחמישי, לעבור רחום הארוך, זה שכולם שמחים לא להגיד אותו, כן? בסדר? וידוי מאוד ארוך, זה ממשיך בעזרא ונחמיה, ששם הוידוי חוזר המון, זה בעצם באיזשהו מקום מה שמתואר בתורה, והתוודו את עוונם ואת עוון אבותם כשהם בגלות. אז כשאני הולך בתנ"ך ואני מחפש מתוודים, אנחנו בעצם נראה את הדבר הפשוט הבא, שהמתוודים כיחידים, יחיד שחטא ומתוודה, נמצא לאורך התנ"ך דמויות כאלה שהם מתוודים, אבל מתוודים על חטאות הציבור במעמדים ציבוריים שבו יש איזשהו חטא של הכלל. למשל עזרא ונחמיה מתואר שם הוידוי על נישואי התערובת, שזה לא חטא רק של יחיד, זה חטא היה של העם כולו, שהיה נגוע בחטא הזה. אז שם יש תיאורים שלמים של וידוי, והם כולם באמת על רקע של גלות וצרות וכישלונות. ואחד מהדברים שנראה במהלך הלימוד זה שני הצירים האלה, של יחיד שמתוודא לעומת וידוי הרבים, ואלו וידויים שהם לכאורה הם שונים אחד מהשני, ונעמוד על הדברים. שבעקבות הדברים האלה, ועוד נחזור על זה בהמשך, שאנחנו יכולים ללמוד הרבה מהמתוודים המקראיים בלי שיש שם שום צו. וזה שייך לרשימה ארוכה שנחבר אותה בהמשך, של כל מיני מוסדות הלכתיים שגבי חלקם אין אפילו ציווי בתורה בשום מקום מפורש לקיים אותם, אבל התורה מתארת אנשים שעושים את הפעולות האלו. אם זה תפילה, אין שום מקום ברור שבו יש ציווי להתפלל, אבל התורה כבר עצמה מלאה באנשים שמתפללים. זה מתחיל במתפלל הדעתי הראשון, זה אברהם אבינו שגילה את סוד התפילה, משה הוא גדול המתפללים.
גמרא מביא יסוד התפילה, לא תפילה, אבל זאת אומרת בקשה לפני השם, ואתה אומר שאין יש
ציווי להתפלל בשטיבלך פה למטה שלוש פעמים ביום? אני לא מכיר. בסדר, ברשותך בוא לא נגרר לזה, אני רק רוצה להביא דוגמה. הרבה מיסודות התפילה, בוא ניקח איך לומדים את יסודות התפילה. מחנה לקחו מתפללת מקראית ו... איך היא התפללה? גם התפילה שלה, יודעים שני דברים. ראשית, היא נחשבה חריגה בזמנה, אלי חושב אותה לשיקורה. מצד שני, אנחנו יודעים שהיא תפילה שמתקבלת לפני השם, אז אנחנו לקחנו אותה, את התפילה שלה, כמודל שלימד אותנו הלכות תפילה. ניקח תחום נוסף, תחום האבלות. אין ציווי ברור בשום מקום להתאבל, אבל המקרא מלא באנשים שמתאבלים, וחלק גדול מדיני אבלות נלמדים מההתנהגויות של אותם מתאבלים. אם זה מי שרצה ללמוד מהאבל שעשו על יעקב אבינו עם שבעת הימים, יש דעה ששבעת ימים דורית, משם למדו. אם זה מיחזקאל, שם אנחנו רואים את דפוסי האבלות וכו'. וגם כאן אני אומר, יש לנו פה רקורד עשיר של מתוודים, גם כיחידים וגם כציבור. אבל כאן יש בצד זה גם ציווי ברור להתוודות, וגם פה יש לנו, למרות המכנה המשותף של שלושת המקומות האלה שהם כולם קורבנות, גם פה יש קו ברור שמבדיל בין אחד לבין שניים אחרים, באותו קו שראינו קודם, היחיד מול הציבור. שכן יש לנו מצד אחד וידוי של כהן גדול ביום הכיפורים שמתואר בויקרא ט"ז, שמה נאמר, אני קורא את הפסוק, ושמח אהרון את שתי ידיו על ראש השעיר החי, והתוודה עליו את כל אבונות בני ישראל ואת כל פשעיהם לכל חטאותם, ונתן אותם על ראש השעיר ושילח ביד איש איתי המדברה. חז"ל בתורה שבעל פה הרחיבו את התיאור הזה של אהרון שמתוודה על השעיר גם לפר שעליו הוא מתוודה פעמיים, כמות שבלשון המקרא לא מופיע שם שזה וידוי. מופיע שם וכיפר בעדו ועד ביתו, אבל חז"ל למדו שכפרה זה כפרת דברים. אבל הנה מודל אחד שזה נציג העם, נציג הציבור, הוא מתוודה עבור הרבים. בצד זה יש לנו בשני מקומות, בקורבן יחיד יש לנו תיאור של וידוי, האחד בחטאת עולה ויורד, ויקרא ה', פסוק ה', שם יש תיאור בפסוקים קודם לכן של שלושת הדברים שמביאים אליהם חטאת עולה ויורד, ואז נאמר בפסוק ויחי שם לאחת מאלה והתוודה אשר חטא עליה. והשני זה בספר במדבר בפרק ה', בתיאור של השם גזלות שמופיע שם פעם שנייה אחרי שהוא מופיע גם ביקרא, שם נאמר והתוודו את חטאתם אשר עשו. וגם יש שם תיאור, זה תיאור מאוד חשוב, והשיב את אשמו בראשו, גם השיב את הממון שהוא גזל, וחמישיתו יוסף עליו ונתן לאשר השם לו. בשנה שעברה, מי שהיה יודע, דיברנו על זה שהמשנה ביומה שקודם הזכרתי אותה רומזת לשלושת המקומות האלה, שכן יש לה פתיחה מאוד מוזרה לדיני יום הכיפורים. מה הפתיחה של המשנה? חטאת ואשם ודאי מחפרים, ואז היא ממשיכה, מיטה ביום הכיפורים, מחפרים עם התשובה, ותשובה מחפרת את כל העבירות. מה עושה פה חטאת ואשם ודאי? זה נראה באמת משונה מאוד. ככה לפתוח את המשנה שתארת את יום הכיפורים, לכאורה יום הכיפורים, תדבר, הסיר המשתלח. וזה כמעט ברור, אני לא אחזור על הדברים, מי שרוצה יכול לשמוע את השיעור, הקלטה באתר. זה בעיה, זה אסור לחזור על עצמך כשיש לך אתר אינטרנט, נכון? אף אחד לא מקשיב, אבל זה בעיה. בישיבה מתחלפים לי התלמידים כל שנה. זה בלבטים, מה עושים? אז בדרך כלל הם שוכחים. ומה עושים כשאת זה? טוב, בסדר. אבל בכל מקרה, בשעתו עמדנו על כך שהמשנה ודאי רומזת כאן לשלושת המקומות האלה. היא מדברת על חטאת, על אשם ודאי, שאלו שני המקומות שיש וידוי, והמקום השלישי שהיא מדברת על הפוזמיד, יום הכיפורים, שגם שם יש וידוי. שמה שרואה לתת את הדעת זה שהוידוי לא מופיע בכל החטאות בתורה. הוא מופיע דווקא בחטאת מסוימת, בחטאת של עולה ויורד. מה מופיע בחטאות האחרות שדווקא לא מופיע בעולה ויורד, וביום הכיפורים שניהם מופיעים, זה השמיכה. כשמסתכלים בספר ויקרא, קצת מרפרפים בפרק ד' שם, בתיאור החטאות, אז בכל אחד מהם מתואר, והביא את הפר, אני קורא מפר כהן משיח, והביא את הפר על פתח אוהל מועד לפני אדוני, ושמח את ידו על ראש הפר, ושחט את הפר לפני אדוני, אני עובר לפר אלן דבר של ציבור, אותו דבר, ונודע חטאת אשר חטאו עליה, והקריבו הקהל פר בן בקר לחטאת, והביאו אותו לפני אוהל מועד, ישמחו זקני הידעת ידיהם על ראש הפר לפני אדוני, ושחט את הפר לפני אדוני, אני ממשיך לסעיר של הנשיא, אותו דבר, הוידע עליו חטאתו אשר חטא בה, והביא את קורבנו סעיר עזים זכר תמים, ושמח ידו על ראש הסעיר ושחט אותו. יש פה תיאור סמיכה לאורך כל החטאות. כשמגיעים לעולה ויורד, אין תיאור של סמיכה. כתוב שם, ויח יהיה שם לאחת מאלה, והתוודע אשר חטא עליה, והביא את השמו לאדוני על חטאתו אשר חטא, נקבה מן הצום, כסבה וסירת עזים לחטאת, וכיפר עליו הכהן מחטאתו. אז אפשר בעצם לומר, הוידוי יחליף את הסמיכה. או ככל הנראה, סמיכה ווידוי, הם נמצאים שניהם באותה נקודת זמן בהבאת הקורבן, אבל מסיבה שצריך אולי לעשות לתור אחריה, בחטאת רגילה, תורה תיארה סמיכה, בלי לתאר שום דבר שנאמר. זאת אומרת, זה דווקא בעולה ויורד, היא תיארה וידוי, ודבר דומה מופיע גם באשם גזלות. באשם גזלות לא מופיע תיאור של סמיכה. לעומת זאת, ביום הכיפורים, בפסוק שהקראתי קודם, אהרון מתואר גם כסומך את ידיו וגם כמתוודה. אני חוזר על הפסוק. ושמח אהרון את שתי ידיו על ראש השעיר החי, והתוודה עליו את כל אבונות בני ישראל ואת כל פשעיהם וכל חטאותם, ונתן אותם על ראש השעיר. מה שברור מהתיאור של סוף הפסוק, שהטקס הזה של הסמיכה והוידוי, הם נועדו להעביר את יש פה איזה סובלימציה, להעביר את החטאים מהחוטאים לשעיר, כדי שיהיה אפשר. אני לא אכנס פה עכשיו לכל נושא השעיר המשתלח, זה נושא מאוד קשה, זה נקרא לו קורבן, אבל הוא יוצא דופן, כן? כל נושא השעירים והשילוח למדבר. אני רק אזכיר בקצרה כיוון אחד שבמשך כמה שנים עבדתי במשותף עם רב יואל בן נון, ומדי שנה ביום הכיפורים היה מדבר, אתם יודעים, אומר אותו דבר בשיחה בליל ראש השנה, אותו דבר בשיחה בליל יום כיפור, כי הוא חשב שזה מה שנכון להגיד, שיום כיפור נכנס. אז מה אם כבר אמרתי שנה שעבר? גם התפללנו שנה שעבר, נכון? התפללים עוד פעם. הוא תמיד היה מדבר על היום הכיפורים, של מה שמיוחד בשעיר המשתלח, שהוא מחפר על זדונות. לעומת כל הקורבנות שרובם המכריע, לא כולם, שמחפרים על שגגות בלבד, להיות ומעבירים את הזדונות לשעיר, לא, אי אפשר להקריב אותו לפני השם, ולכן צריך בעצם לסלק אותו למדבר. אני מדבר על זה, זה לא מילים שלו, אבל אני מתרגם את זה איך שאני מבין אותו, מעין זה חומר רדיו-אקטיבי שצריך להטמין אותו באיזה אתר פסולת. הוא ודאי ניסה לנטרל את כל מימד השעירים ש... אני אומר זה לפעם אחרת, בסדר? זה לא הנושא היום. אבל זה מאוד ברור במסגרת יום הכיפורים שהסמיכה יחד עם הוידוי, ואולי זה הסמיכה ולא הוידוי, כן? אבל שהם מעבירים לסעיר את החטאים. לעומת זאת, בהקשר של העולה ויורד והשם גזלות, זה לא נמצא. באותו הקשר יש רק וידוי. בלי תיאור של סמיכה, גם לא מתואר שהחטאים עוברים לבהמה, זה לא מתואר. אני אוסיף שבהקשר של אשם הגזלות, אני קראתי את זה קודם, ברור שיש לנו כאן גם מעשה תשובה של האדם שמתוודה, שכן מתואר שם שהוא גם משיב את אשמו. וזה לא מקרה שמכל המקורות שמתארים וידוי, הרמב״ם כשהוא יעביר את מרכז הכובד של וידוי לתשובה, הוא יבחר מכל המקורות דווקא את הפרשה של אשם גזלות, ששם התשובה הכי נוכחת, כי שם האדם מתקן את חטאו. ובעצם יש לנו פה שני מודלים של וידוי, מודל אחד של הציבור, מודל שני של היחיד. אני אתרגם את זה קצת אחרת, אני הדבקתי את זה גם בדף, מי שהספיק לראות, סבי הרב סולובייצ'יק, הרב, מעכשיו נקרא לו הרב, בסדר, שלא השגיתי מי זה. כן, סבי הרב ז"ל, הוא באיגרות הגריד, איגרת שהוא כתב אותה בצעירותו, בשנת תרפ"ט, שם הוא הצביע על השוני המהותי בין שני סוגי וידוי, שהם למיתו של דבר, בין הוידוי של אשם הגזלות לבין הוידוי של הכהן הגדול ביום הכיפורים. באשם הגזלות הוא מתאר שם איזה וידוי של תשובה. ואילו ביחס לוידוי הכהן הגדול הוא אומר דבר מאוד פשוט, הכהן הגדול לא יכול לחזור בתשובה בשבילי. הכהן הגדול יכול לחפר על החטאים שלנו, הוא לא יכול לחזור בתשובה במקומנו. ולכן זה מודל אחר לגמרי, זה מודל של וידוי של כפרה. ובכל זאת אני חושב שכן רואי לשאול את עצמנו לפני שנראה את הרחבה החזלית, האם יש משהו משותף לשלושת המקומות האלה שאולי מסביר למה מראש התורה בחרה לומר את הוידוי או לתאר את הוידוי דווקא בהם. האם יש איזשהו מכנה משותף? מה אתה אומר? סליחה שאני כל הזמן מסתכל לך, אתה יושב באמצע, אבל אני לא אמיון. אז האמת שיש, לפחות לחטאת עולה ויורד, מכנה משותף פשוט וברור, יחד עם יום הכיפורים, שזה אנחנו רק צריכים להזכיר לעצמנו מה זה יום הכיפורים בפשוטו של מקרא, לא איך שאנחנו התרגלנו לחשוב על יום הכיפורים. מי שקישר יחד את הדברים זה המשנה בשבועות, אבל הדברים הם ממש פשוטו של מקרא, משנה בשבועות בפרק ראשון. זה ממש פשוטו של מקרא, שכן, מה עיקרו של יום הכיפורים במקראות? זה כתוב במפורש בפסוק. עיקרו זה לחטא לטהר את המקדש מטומאת בני ישראל שדבקה בו. ובלשון אחרת, עיקרו של יום הכיפורים זה, אני אקרא את הפסוק למי שלא מאמין לי, כן? אז אני אקרא את זה בפנים. אני קורא, וכיפר על הקודש, זה ויקרא ט"ז, וכיפר על הקודש מטומאות בני ישראל ומפשעיהם וכל חטאותם, וכן יעשה לאוהל מועד השוכן איתם בתוך טומאותם. זה חיטוי, טיהור של המקדש מהטומאות שדבקו בו, מדי שנה מתארים את המקדש. באופן דומה, גם חטאת עולה ויורד, אחד משלושת הדברים שעליו מביאים הוא קשור במי שטימא את המקדש. אני קורא את זה, זה ויקרא ה' פסוק ב', או נפש אשר, לפי הפרשנות של חז"ל, בסדר? או נפש אשר תיגע בכל דבר טמא, או בנבלת חיה טמאה, או בנבלת בהמה טמאה, או בנבלת שרץ טמא, ונעלם ממנו והוא טמא ואשם. הפשטנים רוצים לומר שפשוטו של מקרא זה פשוט מי שטמא. חז"ל פרשו, זו אותה משנה בשבועות, שזה קשור לטומאת מקדש בקודשיו. יתרה מזו, הם לקחו מערך שלם של קורבנות שקשה מאוד להבין אותם, וזה הסעירים של המוספים, שזה היום היה ראש חודש, היום היה סעיר, סעיר ראש חודש, יש מערך שלם של סעירים בכל החגים, לא מאוד ברור על איזה חטא הם מחפרים. חז"ל תיארו את כולם כקשורים ברמות שונות של העלם הטומאה, של ידיעה של טומאת מקדש וקודשיו, ופה יש נקודה שמחברת. אני יכול להוסיף שאם אנחנו מנסים להבין גם את המכנה המשותף של השניים הנוספים שעליהם יש עולה ויורד, אז גם הם דומה שהחומרה של העבירה או הסיבה שמביאים חטאת שמה הוא לא בהכרח בגלל מה שבלשון למדנית נקרא מעשה העבירה. על מה מביאים חטאת רגילה? על עבירה חמורה. מי שעושה עבירה בשוגג, שלו היה עושה אותה במזיד, היה חייב כרת. זאת עבירה חמורה. אבל הרי העבירות שמתוארות כאן בחטאת עולה ויורד, לא חייבים עליהם במזיד קראת, או בשון אחרת זאת לא עבירה חמורה. המכנה המשותף שלהם הוא שבכולם יש פגיעה בשם שמיים, פגיעה בנוכחות של השכינה. כן, זה מתחיל מהתיאור שבנפש כי תחתה ושמע כל עלה. העלה, שזה בפרשנות של חז"ל, שבועת העדות, היא תמיד קשורה בשם שמיים. וכנה לגבי נפש כי תשבע לבטא בשפתיים לרע ולהיטיב, שבועה בשם. ואם אדם עובר על שבועתו, הרי שזה, החומרה שלו זה לא תיסה, שהוא מהחמורות. עוד פעם, מי שעובר על לא תיסה במזיד, לא חייב קראת או מיטה. אבל הוא פוגע בשם שמיים, זה דומה לפגיעה במקדש, זה פגיעה בנוכחות של השכינה. בהקשרים האלו התורה מתארת בשניהם וידוי. כלומר, הייתי אומר כך, אם דיברנו על וידוי של יחיד, וידוי של ציבור, בוא נאמר עכשיו יותר מדויק, במקורות עצמם ההתמקדות היא הייתי אומר בקורבנות שמובאים על פגיעה בתימו המקדש או בנוכחות השכינה. אלו הקורבנות שביחס אליהם מתואר וידוי. אנחנו מבינים מה יגרום למהפך בתודעה של יום הכיפורים. זה דבר הכרחי. ברגע שאין מקדש, אז אנחנו מצד אחד נעדרים את כל המערכת שמתוארת שם של הקורבנות, מצד שני גם נעדרים את המקדש שצריך לטהר אותו מדי שנה, ואז היום הוא מקבל תוכן חדש, וזה אותה משנה באיומה שלמדנו בשנה שעברה, שאני אחזור לפתיח, חטאת ואשם ודאי, למה הביאו את זה? כי לפחות לפי המשנה, יש דעות אחרות בתנאים, מעבירים מרכז הכובד של יום הכיפורים מהסעיר לחטאת ואשם ודאי. כל אחד צריך את החטאים הפרטיים שלו לעשות תהליך של תשובה ולחפר עליו. ואני לא חוזר על הדברים, הם נאמרו בשנה שעברה. אבל יש פה איזשהו מכנה משותף לגבי אשם גזלות, מה דעתכם? אתם עדיין איתי, כן? אני יודע שחם וזה. מה דעתכם? אין גם, יש איזה מכנה משותף או משהו שמסביר למה דווקא מכל הקורבנות ציינו את זה באשם ודאי? לפחות אני אקריא לכם את הכותרת של הפסוק. יפה. אני כל הזמן דיברתי קודם על גזלות מהחבר, אבל צריך לדעת שאדם שגוזל מחברו, לפחות התורה מתארת את זה כמילה בשם שמיים גם כן. וידבר אדוני אל משה לאמור, דבר אל בני ישראל, איש או אישה, כי יעשו מכל חטאות האדם למעול מעל באדוני וישמע נפש האי. די לראות את זה במה שתיארתי קודם, בצד וישיב את השמו בראשו. לא די בזה, מה עוד צריך לעשות? וחמישיתו יוסף עליו. למה הוא צריך להביא חומש? כי זה חטא דתי, זה לא רק חטא שפגע בחבר. ודומה שבהקשר הזה, הספציפי הזה, התורה מביאה את הוידויים. עדיין אני חוזר, דומה שיש בכל זאת שני מודלים, או הבדל בין וידוי היחיד לבין וידוי הציבור. מה שקורה בספרות חז"ל, שעוברים לתורה שבעל פה, שלוקחים את המקומות האלה ומרחיבים אותם. בעצם רואים אותם במקום מקומות שבהם תורה ציינה באופן ספציפי את הוידויים, הופכים אותם למעין בניין אב, למעין אב טיפוס, מודל לחיקוי שמלמד אותי גם על מקומות אחרים. זה בחלק בא עם נטרול של הגורמים שמייחדים את מה שספציפי למקומות האלה. אבל האמת היא שכמעט כל מה שאמרתי מופיע במפורש בספרי זוטה, שהוא המקור הברור ביותר שמנסה להרחיב את גבול הוידוי מעבר לקורבנות, או בעצם להפוך אותו מוידוי על הקורבן, להפוך אותו לוידוי של תשובה. והדברים האלה הם היסוד של דברי הרמב״ם בספר המצוות, שכינה את הספרי זוטה מחילתא. אבל הכוונה היא לספרי זוטה. בואו אני אקריא, מי שיש לו את הדף זה משורה 105, אני אקריא פה רק חלק מזה. הספרי זוטה אומר כך, זה שורה 108, אין במשמע שיתוודע יחיד אלא על ביאת המקדש. ממש הדברים שנאמרו קודם, הפוך, אני למדתי את הספרי זוטה, כן, זה בסדר. אבל ממש, כלומר, מאיפה באה אב המינה הזאת? אב המינה הזאת באה כי התורה תיארה וידויים בקורבנות שקשורים בביאת מקדש. מניין את מרבה שאר כל המצוות? אמרת, דבר והתוודו. אנחנו בעצם מנתקים בין הוידוי לבין התיאור הספציפי של החטא, הטקסט פה הוא קצת קשה, אז, אבל מילה אינף מיטות וקריטות. קשה לשאול את השאלה הזאת, אם אמרת לפני שורה, שמרבה שער כל המצוות, אבל מי שמסתכל בטקסט, מה הוא רואה שזה ב... אתה מסתכל? זה בסוגריים, כן? יש פה בעיה בידי הנוסח, באמת בחלק מהם הנוסח הוא מינה אינף מיטות וקריטות. זה גם נביא, מיטות וקריטות זה בעצם העברה, הרחבה ל... עולם הקורבנות של החטאות, בדיוק שאר החטאות מיניים. כן, אמרת חטאת חטאתם, שזה ממש מחטאת עולה ויורד לחטאת מה שחזל, היום נקרא חטאת חלב, שזה החטאת של פרק ד' בספר ויקרא. כל חטאת לרבות מצוות ולא תעשה, כי יעשו לרבות מצוות עשה. עכשיו המודעות גם לנושא היחיד והציבור, הוא גם נמצא פה, אין במשמע אני ממשיך וידוי אלא ליחיד, מניין אף לציבור וידוי. שתם שני סוגי וידוי, אמרת דבר והתוודו, כן? וגם פה יש את כל ה... גם פה זה בעיה של נוסח. אז יש פה הווה אמינא מאוד מעניינת, אולי נשמע דעתכם עליו. אין במשמע וידוי אלא בארץ, מניין אף בגלות וידוי. התפילה ערב למטה מישהו אמר לי, מחר אני נוסע לאמריקה לשנה. נו, מה זה הווה אמינא הזאת שלא מתוודים בגלות? נו, מה אתה אומר? אתה משתגיד שאין להם חטאים, אין להם על מה להתבדל, זה לא יעזור, אתה אומר. יפה, אז הנה התשובה. אמרת והתוודו את עוונם ואת עוון אבותם, ראשית הפסוק בתוכך, ב' וכן דניאל אומר לך השם הצדקה ולא נבוש את הפנים מפני מה כי חטאנו לך. אז גם בגלות מתוודים, אבל פה בעצם אנחנו בתהליך, נראה אותו עוד יותר עמוק ברמב״ם, אנחנו בתהליך שלאט לאט מנתק את הוידוי מההקשר של הקורבן, והופך אותו לדבר שהוא בעצם לא תלוי לא במקום ולא בסוג עבירה. כמו הוא מתנתק לחלוטין מהמסגרת של הקורבנות, בעצם הוא הופך להיות סוג של וידוי, וזה נראה ברמב״ם של תשובה. כן.
אולי לא של זמן גם כן. לכן זה ככה למנות את הרעיון שלך, שזה לא דווקא יום כיפורים.
מצוין. כלומר, ברגע שאני מתנתק ממסגרת הקורבנות, אז אני לכאורה התנתקתי גם מיום כיפור, ואז השאלה שאנחנו היום לא נדבר עליה, כי אנחנו לא מוכנים ללמוד על וידוי יום הכיפור, מה מיוחד ביום כיפור אם אפשר להתוודות כל נוסח ספרד להתוודא כל יום פעמיים ביום, כן, עושים ככה מהר, אבל גם כלומר, אז מה יש ביום כיפור? אז זאת שאלה שצריך לשאול, אבל זה מהלך שרואים אותו בספרי זוטה, זה מהלך שהרמב״ם יאמץ אותו והוא ישכלל אותו עוד יותר מעבר למה שמופיע בספרי זוטה הזה, ויעלה על נס את הוידוי כוידוי של מביא את תהליך נפשי פנימי של תשובה שעורך אותו היחיד. אבל בצד זה ראוי לציין שיש גם מהלך שנמצא עמוק בספרות התנאים. זה מהלך ש קושר, מחבר את הוידוי לא רק לאותם שלושה הקורבנות שבהם זה מתואר בתורה, אלא קושר אותו חזק מאוד לעולם הקורבנות בכלל, על ידי זה שהוא קושר בין סמיכה לבין וידוי. תיארתי קודם שבמקומות שכתוב סמיכה אין וידוי, במקומות שיש וידוי אין סמיכה, למעט יום כיפור. מה שאפשר לראות, ואני אקריא את זה מיד, שיש קו שמופיע בספרות חז"ל שהוא לקח את הוידוי של הקורבנות והרחיב אותו לקורבנות האחרים, והוא שם אותו בתוך בלשון אחרת, בצד המהלך שינתק את וידוי מתשובה, גם לא ויתרנו על מהלך שקושר אותו לעולם הקורבנות. אני אומר בצורה אחרת, בעידן של ללא הקורבנות זה לא אומר שהוא נעלם, זה כמו שיש כל מיני תחליפי קורבנות, אז אולי גם הוא יש לו תחליף, או בלשון של הרב, יש וידוי של כפרה, את הכפרה עושים על ידי טקס הוידוי. אבל לא ויתרנו על הקישור שלו לעולם הפולחני, הריטואלי של הקורבנות. כן, וזה מאוד מאוד בולט בתוספתא, שאני אראה לכם מיד שבמשנה אולי יש רמז לאיזה העברת ביניים. כן, בתוספתא במנחות מופיע כך, כיצד סומך? מי שיש לו את הדפים, זה שורה 145. אז התוספתא אומרת כך, זרח עומד בצפון, הוא פנה במערב, סומך במערב, פנה במערב. מניח שתי ידיו על גבי קרנב של זבח, ולא היה מניח ידיו על גבי זבח, ולא היה מניח ידיו זו על גבי זו, ולא היה דבר חוצץ בין ידיים לקרנות, מתוודא עליו אבון עבירה. ואז כתוב כך, על חטאת אבון חטא, על אשם אבון אשמה, על עולה, על מה עולה מחפרת, אבון לקט שכחה ופאה שאין להם וידוי, דברי רבי יוסי הגלילי, אמר לו רבי עקיבא, על מה עולה מחפרת? על דברים שיש בהם עונש, הרי עונש אמור, הרי לא תעשה שאין אמורה. על מה עולה מחפרת? על מצוות עשה, והמצוות לא תעשה שיש בקום עשה, שזה בלשון שאנחנו רגילים בעליו הניתק, לעשה שלא לוקים עליו. מריות ואין לו עונש, אז הוא עובר, הוא עובר לעשה. יש פה תיאור שכל מקום שמתואר סמיכה, אז היא כוללת וידוי. כן? מה השלב הביניים שאמרתי לכם שהוא היה נרמז במשנה? המשנה במגילה, כשהיא מתארת את עולם הוידויים, אז המשנה במגילה, יש שם בסוף פרק שני משנה שמתארת מצוות יום מתי זמנה, מצוות לילה מתי זמנה, מביאה רשימה של מצוות יום, בתוך הרשימה הזאת מופיע כך, כל היום כשר לוידוי הפרים, לוידוי מעשר או לוידוי יום הכיפורים. אז יש פה ציון של וידוי שאנחנו מכירים אותו יום הכיפורים, אבל ביחס לוידוי הנוסף מתואר פה וידוי הפרים. מה זה וידוי הפרים? אז מדברי הגמרא שם במגילה בדף חף, ורמרשי שם מסביר את הדברים, עולה שהכוונה לפר כהן משיח ולפר אלם דבר של ציבור. ולמדו אותם בגזירה שווה שכתוב שם וחיפר. שאם לרגע נעצור ונשאל, רגע, אבל יש וידוי על כל קורבן. יש פה איזשהו רמז שאולי פשוט יותר לעשות שלב של העברה מאותם מקומות שזה נאמר במפורש לפרים, לפני שאני מעביר אותו לכל הקורבנות האחרים. מהו המכנה המשותף? אז המילה וחיפר. אני אגיד לכם סוד, וחיפר כתוב גם בחטאות האחרות. אין לי תשובה טובה לשאלה הזאת. כלומר, כשמסתכלים ביקרא ד', אז וחיפר מופיע גם בסעיר של נשיא, הוא מופיע גם בחטאת יחיד. אז המכנה המשותף לכהן משיח הוא פשוט, כן, מהו? עזרו לי, זה קל, לא? כמו שכהן גדול מתוודה ביום כיפור, אז הנה פער של כהן גדול, פער אלה דבר של ציבור, גם הוא לא מאוד קשה. כמו שהמודל של יום הכיפורים הוא מודל של וידוי על הציבור, אז הנה וידוי על הציבור. ככל הנראה, אני לא בטוח, אני לא מציק לי מאוד נוסע וחיפר, המילה וחיפר מופיע בכל אחד מהם. בדקתי, אבל תבדקו עוד פעם. אבל יש פה איזה שלב ביניים, מתארים את וידוי הפרים. עכשיו מי שלא נחה דעתו בתיאור של התוספתא, כי חסר לו שם קורבן אחד, זה הרמב״ם, בהלכות מעשה הקורבנות, ופה אני אקריא לכם את דברי הרמב״ם, דברים פשוט מדהימים. הרמב״ם אומר, שנייה, נמצא את זה. כן, זה מי שיש לו את הדפים, שורה 185, מעשה הקורבנות, ג' י' ד'. אז הרמב״ם אומר כך, כיצד סומך? אם היה הקורבן קודש קודשים עמידו בצפון או פניו למערב, והסומך עומד במזרח או פניו למערב, הוא מניח שתי ידיו בין שתי קרניו, הוא מתוודא על חטאת אבון, חטאת, ועל אשם אבון אשם, ועל העולם מתוודא אבון עשה, אבון לא תעשה שניתק לעשה. כיצד מתוודא? נחזור לזה אחר כך, לנוסח הבידוי. ואז הרמב״ם אומר, ויראה לי, זה סברה, כנראה אין איזה מקור בספרות חז"ל או שלפניו, שאינו מתוודא על השלמים. הרמב״ם שאל את עצמו, מה עם שלמים? עכשיו, כנראה, אני אומר את זה בצורה הבאה, מבחינה לומדנית, מה שהרמב״ם בעצם מבין, שהתיאור הזה שמתוודים תוך כדי הסמיכה, הוא דין בסמיכה. או בלשון אחרת, אם קודם דיברתי על המהלך בספרי זוטה שהוידוי מתנתק מהעולם הקורבנות והופך להיות משהו בפני עצמו, משהו עצמאי, הרמב"ם מבין שהמהלך המרחיב הזה שעל כל הקורבנות, לא רק אלה שזה נאמר במפורש במקראות, זה בעצם חז"ל חיברו את השמיכה והבידוי וראו את הבידוי כקיום בשמיכה. איך סומכים? על ידי זה שאדם נשען על הבהמה, תעזור לי עם המינוח המקצועי, יהודה, הוא מעביר, כן? והוא צריך לעשות את זה על ידי דיבור, שיסביר, שיסביר מה, את מה הוא מעביר או מה הוא עושה. עכשיו הוא נתקע עם, עם השלמים, כלומר הוא עלה על דעתו שסמיכה בלי וידוי חסר משהו בסמיכה, אבל אין על מה להתוודות. ואז הוא אומר דבר שהוא פילי פלואים, אבל האמת היא יש לו יסוד עמוק במשניות. מהו הדבר הזה? הרמב"ם אומר, יראה לי שאינו מתוודה על השלמים, אבל אומר דבר דברי שבח. תראינו, הרמב"ם אין סמיכה בלי דיבור, אבל בשלמים הדיבור הוא דברי שבח. איך זה קשור לוידוי? אז פה כמובן יש רמז ברור למשהו מאוד מאוד פשוט, והוא הביטוי המשונה לנו, לאוזניים שלנו בספרות חז"ל, וזה וידוי, וידוי מעשר, כן? אנחנו הולכים למשנה, וגם פה תשתמשו בקונקורדנציות, תחפשו וידוי. האמת היא שבמשנה וידוי כמעט לא פרץ את הגבולות של סדר היום המקראי, כמעט ולא. איפה יש וידוי במשנה? כן? אין יותר מדי, זאת האמת. במסכת יומא יש, הבאתי פה רשימה של כל המקומות שאני לפחות מצאתי. אז במסכת יומא יש תיאור משולש של וידויים, כולם של כהן גדול שמתוודא פעמיים על הפר, פעם עליו על ביתו, פעם שנייה על הכהנים, ופעם שלישית שהוא מתוודא על השעיר. אין שום תיאור של וידוי יחיד במשניות יומא, לא קיים. בעצם זה ויקרא את זין, הוידוי שלו נמצא במשנה. עכשיו, פעם נוספת שוידוי מופיע במשנה, זה במשנה בשבועות. שם יש מחלוקת תנאים, האם, איך הכהנים האם כהנים מתחפרים בשעיר המשתלח או בדם הפר. ושם מופיע עוד פעם הוידוי, אבל זה וידוי של יום כיפור. כלומר, במשניות וידוי יום הכיפורים נמצא מאוד חזק. חוץ מזה יש עוד שני וידויים במשנה. וידוי אחד הוא וידוי מעשר, שמופיע כמה וכמה פעמים. פרויקט השו"ת מצא אותו הרבה במשניות במעשר שני. הוא גם נמצא באותה משנה במגילה שהזכרתי קודם, שזה, אני חוזר, כל היום קשר לוידוי הפרים, לוידוי המעשר, לוידוי יום הכיפורים. והפעם הבאה, האחרונה שמופיע וידוי במשנה, זה מסכת סנהדרין, מיד אני אגע בזה. אבל וידוי מעשר מאוד הפליא את הלומדים, למה טקסט שבו האדם משבח את עצמו שהוא עשה כל מה שהקדוש ברוך הוא ציווה אותו, למה זה נקרא וידוי? וקודם כל רק נעיר שעצם העובדה שהוא נקרא וידוי הוא ודאי מה שעומד בשורש דברי הרמב״ם, ש על שלמים מה שעושה האדם השמח הוא אומר דברי שבח, כמו שחז"ל מכנים אדם שאומר את מה שאומר האדם שעושה ביאור מעשרות, ואז הוא מתוודד הוידוי שהוא מתאר שהוא עשה הכל קדים וקשורה, גם זה נקרא הוידוי. אם אנחנו רוצים לשאול על היסוד הלשוני שמחבר, אז כאן הבאתי לכם בסוף הדפים, נשאל הכוח להספיס את הכל, הבאתי שני הסברים, אחד של מישהו שהוא יותר עם אוריינטציה פילולוגית לשונית, והשני יותר דרשן. האחד זה פשאול ליברמן ביוונית ויבנות, ומי שמכיר את הספר באנגלית Hellenism in Jewish Palestine, ושם במהדורה העברית בעמוד 254 יש שם פרק שהוא מדבר על יוחנן כהן גדול העביר הודיית המעשר, הוא ביטל את וידוי מעשר. שם יש לרב שאול ליברמן הערה שסרקתי אותה פה בדפים, שבו הוא מנסה להסביר מה פירוש המילה להתוודות. והוא אומר כך: כל המפרשים, המתרגמים והמילונים מבארים הודעה בהוראת וידוי או הודעה. It's to confess, to admit. כלומר, אתה יכול to confess שאתה בסדר, או אתה אפילו יכול להגיד שאתה לא, שאתה לא בסדר, כן? ומעט זאת ליברמן עצמו מציע אחרת. רפשור ליברמן אומר שלדעתו וידוי אינו מעיקרו הודעה, אלא הצהרה, the declaration, גילוי דעת. וכאן אתה יודע היוונית, נכון, דני?
ידעת
היוונית.
זה היה בידוי.
אני חייב לספר לכם, אני לא יכול להתאפק. אני הייתי בציפורי כמה פעמים. היה חפירות שם מדהימות. כל פעם מוצאים עוד משהו ועוד משהו. אז הרי כולם הולכים לבית המידות שם. עכשיו יש עוד דברים מדהימים לראות. אבל בבית המידות יש שם את הטרקלין הזה, עם הפסיפס, עם כל המוטיבים, הפגניים, כתובות ביוונית. וזה שם למעלה, כשעומדים במרפסת הזאת שצופים, הרי לא דורכים על זה. אז יש שם הסברים ומתרגמים הכל. ראיתי שם פעם עם החוג לתלמוד באוניברסיטה העברית בירושלים, שלמדתי שם. אנשים מלומדים, פילולוגים. רוב האנשים שהיו שם קראו את ההסברים למעלה והתרגומים שיסבירו להם מה כתוב. ואז באתי פעם אחת עם המשפחה שלנו, ואבא שלי שהוא ראש ישיבה, הוא פשוט קרא את כל היוונית מהרצפה ותרגם והסביר. טוב, הוא גם דוקטור. כן. אבל אני לא מלומד כזה, בכל מקרה ליברמן מציין שבתרגום ה-70 הם מתרגמים את ההתוודה במילה יוונית שפירושה להצהיר. הוא שולח פה לכל מיני מקורות קלאסיים, אבל לדעתו אנחנו רגילים לחשוב שהמילה וידוי זה confession, אולי חושבים על איזה תא וידוי. אשתי שאלה אותי, נו, אתה תדבר גם קצת על תאי הוידוי של הנוצרים. אמרתי לה, שיעור בית כנסת, אבל האמת פותה, תראה איך זה פרוץ. אבל הוא טוען שהמילה וידוי פשוט פירושו להצהיר, זה אומר. אבל אם מדובר בהצהרה, זה דבר מאוד חשוב, שמדובר במשהו שכנראה צריך לתת לו פומבי. המטרה היא בעצם להוציא אותו, להפוך אותו מסוד. אנחנו נראה כל מיני הסברים למה זה כל כך חשוב לבטא את זה במילים, אבל אחד מה שיוצא לפחות בדברי שאול ליברמן, ככל הנראה המטרה היא באמת שאנשים ידעו את זה. לרגע זה נבין היטב, זה גם לשבוע הבא, דיון שלם בתנאים, האם טוב שהאדם יגלה את החטאים או לא, אולי טוב להסתיר אותם. יש בזה סתירה בין פסוקים שונים של דוד המלך, האם הוא מגלה או מסתיר, אבל המטרה היא באמת הפומביות. אז נטפל בזה בעזרת השם. אבל זה העניין שלו.
זה מקשר טוב
לעניין
הזה של וידוי
מעשר. בהחלט. שאול ליברמן אומר את זה במקום שהוא מנסה להסביר איך וידוי מוסב על מעשר. זאת אומרת, כוונה, הכרזת מעשר, זה לא confession. מי שהסביר באמת אחרת זה סבי הרב בדרוש, באמת, בחמש דרשות. יצא עכשיו מהדורה חדשה, מי שחפץ בזה. הבאתי את זה פה. שם הוא באמת חושב שזה בהקשר של להודות בחטא. אבל הטענה שלו, מי שמכיר קצת את תורת התשובה שלו יבין את העניין. לרב הייתה תורת תשובה שהיה בצד אופטימי, שאפשר למנף חטאים, להפוך אותם מחטא ומעין מערכת לומדת שממנפת את האדם למקומות חדשים. נראה אם יהיה עוד הזדמנות לדבר על זה. וההקשר הזה הוא ראה את תהליך התשובה, לא רק את תהליך שאני הייתי לא בסדר, ואז אני מבטל את מה שהייתי לא בסדר, וחוזר לאותה נקודה כמו קודם. אלא היא בעצם לוקחת את האדם בתהליך, שבעצם סוג של חוויה דתית, למקומות חדשים. הייתי אומר, העוצמות שאדם רוכש בתאומות החטא, משמשים אותו בשביל להגיע לכל מיני מחוזות שאילולי אותם חוויות הוא לא היה מגיע. כולם מכירים את האומנים החוזרים לתשובה, שיש להם יכולות וכוחות שמי שלומד באיזו ישיבה, קשה לו להגיע למקומות האלה. ומי שחושב שכדאי אז לחתור ולאחל זאת חוזר בתשובה, שיזכור, אומר, הכתב ולשוב, אין מספיקים בידו לעשות תשובה. אז לא עולה להיכנס להפתקה הזו, כן? וכן.
Confession is included in the statement. It is also a statement. So, בתרגום באנגלית, זה, כל תרגומים.
אוקיי. בסדר. כל כך הרב, מי שתוכלו להם בדברים, הוא מדבר עכשיו באמת שכל וידוי כולל בתוכו גם גנאי וגם שבח. הגנאי הוא שחטאתי, והשבח הוא שאני עוזב את החטא ואני עכשיו הולך למקום טוב. אז אם אלו הוא אומר, אתה יכול לכך לקרוא לשבח וידוי, כי הוא חלק מכל וידוי כולל שבח. כלומר, בניגוד לדברים שאפשר ליברמן, שבאמת זה הצהרות עם אופי שונה לגמרי, אבל המחנה המשותף הוא רק הצהרה. הרב רואה בזה ממש חלק מהוידוי, הוא גם הצד שאני לא אעשה את זה יותר וכו', כלומר צד השבח. בכל מקרה, אני אומר, הדברים האלה מיטב הבנתי ודאי עומדים בשורש דברי הרמב״ם, שאומר השמיכה יכולה לכלול וידוי על חטא, היא יכולה לכלול גם דברי שבח. בלשון אחרת, הוידוי מוצג באותו קו כוידוי שהוא מלווה חלק מתהליך הקרבת הקורבן, הוא דין בשמיכה. איך סומכים? לוקחים את השמיכה האילמת שהיא חסרת משמעות ותוכן, וממלאים אותה בתוכן על ידי דיבור. הדיבור יכול להיות מותאם לקורבן, הוא יכול להיות הודעה על חטא, הוא יכול להיות דברי שבח. כן, אלו, זה הקו שמופיע במשנה. מה שאני רוצה לסיים ביחס למשנה זה באמת הקו השני של המשנה בסנהדרין. כי מה שבעצם המשנה בסנהדרין עושה, היא לוקחת את וידוי ומנתקת אותו לחלוטין מעולם הקורבנות. תיארתי בפתיחת הדברים, המתוודים המקראיים הם לא עומדים עד איזה קורבן. כשמשה רבינו אומר אנא חטא העם הזה חטאה גדולה, מה יש שם קורבן לידו? כשדניאל מתוודה יש שם קורבן לידו? כשאחן מתוודה יש שם איזה קורבן לידו? לא דין בפרטי הקרבת הקורבן, אלא מדובר בוידוי שעומד בזכות עצמו. וכאן מה שעושה המשנה בסנהדרין, היא לוקחת את המקרה של אחן והיא הופכת אותו למעין אב טיפוס, שהייתי אומר דברי יהושע ותן לו תודה, הם הופכים להיות קריאה לכל חוטא שצריך לעשות אותו דבר. כן, וכך אומרת המשנה, אני אקריא אותה, המשנה בסנהדרין בפרק ו', רחוק מבית הסקילה 10 אמות אומרים לו התוודה, שכן דרך המומתים מתוודים. עכשיו גם מסבירים לשם מה, שכל המתוודה יש לו חלק לעולם הבא, שכן מצינו באחן שאמר לו יהושע, בני שים נא כבוד לאדוני אלוהי ישראל ותן לו תודה ואגד נא לי מה עשית, אל תכחד ממני. ויען אחן את יהושע ויאמר, אמנם אנוכי חטאתי להשם אלוקי ישראל וחזות וחזות עשיתי. אבל השאלה הגדולה היא מניין שנתכפר לו על וידויו? אולי הוא גם סקלו אותו באבנים וגם הלך לגיהנום, כן? שנאמר, ויאמר יהושע, מה אחרתנו יאחרך השם היום הזה, היום הזה אתה אחור, אין אתה אחור לעתיד לבוא. וכאן לוקחים את החן ובונים אותו כאב טיפוס שונה של וידוי, כמו בצד וידוי הפרים, בצד וידוי יום הכיפורים, שהוא וידוי הקורבן, יש פה מודל אחר שבעצם הצו, ישאל מאיפה בא הצו, לוקחים אותו מי תן לו תודה. כשיהושע פונה לאחר, אומר, תן לו תודה, זה צו לדורות. ככה זה נתפס. זה מהלך שונה מהמהלך בספריזותה, שאותו התפח הרמב״ם, שלמד שהוידוי של תשובה הוא נלמד במדבר, מהשם גזלות. פה יש קו שאומר, זה נלמד מהסיפור של יהושע. ומה שבעצם נאמר פה זה, שמה באמת מהפך שהמתוודה הולך לעולם הבא? למה בלי וידוי הוא לא הולך ופה הוא פתאום הולך? התשובה היא פשוטה. וככל הנראה, כי הוידוי מבטא מה?
עשור לי, לא?
תשובה, נכון. כי אם הוא אוחז בחטאו והוא מת, אז המיטה לא מחפרת עליו. לעומת זאת, אם הוא מתוודא, אז הוא... ואת זה רואים גם בהמשך. אם הוא לא יודע להתוודות, מסכן, כן, הוא לא יודע, אומרים לו, אמור, תהם מיטתי כפרה על כל עבודותיי. אתם מכירים, הפרשת תרומות ומעשרות, זה... לא נורא מסובך, אבל אפשר להבין מי שמסתבך בזה. בשם החזוני שאומרים שמספיק להגיד מה? להוריד אחד חלקי 100 קצת יותר, ומה להגיד? מה שכתוב בסידור זה מה שאני רוצה שיחול עכשיו. אז זה פחות או יותר הטיפוס הזה גם כן, כן? כלומר, אמור תהיה מיטתי כפרה כל הבנותיי. אבל שימו לב שמצד אחד יש פה תפיסה שבונה עולם של וידוי ואם נותק מהקורבנות על בסיס הפרשה של אחן, מצד שני היא דווקא מדברת בשפה שמאוד קרובה לשפת הקורבנות, שכן על מה היא מדברת? על אדם שהולך למות ושהמיטה שלו תהיה כפרה. במובן הזה הוא דווקא מזכיר את עולם הקורבנות. הרמב״ם אולי לא סתם לא הלך למקור הזה, אלא בחר ללכת בעקבות הספרי זוטה, והוא רצה לנתק אותו. אולי הוא חשב, אני לא יכול לומר בוודאות, אולי הוא חשב שהקשר להרוגי בית דין, שאדם מתוודה, למרות שאין בו קורבן, הוא יותר מדבר את שפת הכפרה מאשר לקחת וידוי באשם גזלות ולנתק אותו מקורבן אשם. הוא יצליח יותר להיות סוג של וידוי של תשובה. בכל מקרה, אני מסכם את, את, את המהלך שהיה עד פה, גם כדי שהדברים יהיו בהירים וגם שנוכל לראות אז מה עשה פה הרמב״ם, כן? הדבר ראשון, ראינו שהווידוי מופיע במקרא בשני הקשרים. הקשר אחד זה הקשר הקורבנות שמצווים להתוודות, זה בקורבנות מאוד מוגבלים. המחנה המשותף שנראה זה בכולם יש מעל בהשם, תימו המקדש, חילול שם שמיים, זה לא בקורבן, בקורבנות הרגילים. גם שם יש הבדל בין וידוי ציבור לבין וידוי יחיד, או וידוי כהן גדול שמתוודה על אחרים לבין האדם שמתוודה על חטאיו שלו. בצד זה ראינו מתוודים מקראיים, שזה הרבה בודדים שהמודל שלהם הוא חטאתי, סמה חטאתי, ווידויים ציבוריים שהם כולם משתייכים לרובד האחרון של התנ"ך, דניאל, עזרא, נחמיה, ספרי שיבת ציון. כן? זה מה שמופיע שם. בספרות חז"ל ראינו איך חז"ל מנסים להרחיב את העירייה. מצד אחד הם מרחיבים אותו לכל הקורבנות, אם נדבר על הווידוי של הקורבנות. ההרחבה הזאת אולי הייתה לתחנת ביניים של פרים כתחנת ביניים, בסופו של דבר רוחב גם לכל חטאת, לכל אשם, וראינו שהרמב״ם אפילו לעולה, והרמב״ם אפילו הרחיב אותו לשלמים, כי גם דברי שבח יכולים לחשב. זה אולי קיום בהקרבת הקורבן, כך מקריבים קורבן. בצד זה יש מהלך בספרי זוטה שמנתק לגמרי את הווידוי מהקורבנות ומעמיד אותו בפני עצמו כעולם שמביע תשובה על כל החטאים, בין בארץ, בין בחוץ לארץ, לא קשור למקדש, לא קשור לקורבנות. במשנה לסנהדרין יש משהו ביניים כזה, שמצד אחד בונים עולם של וידוי על סמך החן, מצד שני זה עדיין בהקשר של הכפרה. עכשיו, מי שהפך את, את הוידוי, קודם כל הפך את התשובה לנושא עצמאי, ואת הוידוי, אם כך, לביטוי עמוק של תשובה, זה הרמב״ם. בעצם הדבר שהוא קודם כל התחיל ביחד לתשובה גם גוש הלכות עצמאי. אני אפנה את תשומת לבכם, עדיאל קדרי, שנשוי למישהי שגדלה בשכונה פה, בת של בודנהיימר, תמר. אז הוא כתב עבודת דוקטור על הלכות תשובה לרמב״ם, הוציא את זה לא רק כספר, יש פה כמה תובנות יפות, זה נכתב תחת ההדרכה של פרופסור בליטשטיין, זה עם החותם שלו. אז הוא במבוא של הספר מצביע על כך שהתשובה הופכת לראשונה לנושא עצמאי, אולי קצת לפני הרמב״ם, אבל בעיקר אצל הרמב״ם שבק במשנה אין איזה מודל חטיבה עצמאית של תשובה. בגמרא ביומה זה בלוע בתוך יום הכיפורים, נדבר על זה בשבוע הבא, רק אני אזכיר, ברמב״ם יום כיפור בלוע בלכות תשובה, אבל בגמרא זה הפוך, הלכות תשובה הם בתוך מסכת יומא, כי כשחושבים על תשובה חושבים על יום כיפור, על עשרת ימי תשובה וכו', כן? והדבר הנוסף שהרמב״ם מאוד העצים אותו זה שהוא הפך את הווידוי למבע של תשובה. זה בא לידי ביטוי גם בנוסח הווידוי שאצלו. בואו ניגע קצת בשאלה הזאת. בנצי, מה זאת אומרת? לא ראיתי אותך, אתה מתחבר. בואו נתחיל קצת מנושא לשונות הרמב״ם על וידוי, והרמב״ם גם העסיק את עצמו מאוד בנושא נוסח הוידוי, איך מתוודים. כן, אז ראשית אני אפתח ברשותכם בספר המצוות, ומשם נעקוב אחרי דברי הרמב״ם דרך ספר המצוות לתוך משנה תורה. הרמב״ם כותב כך, מי שיש את הדפים זה שורה 194, המצווה העין ג', וכאן אני קודם מבקש תשימו לב איפה זה נמצא. כלומדים רמב״ם בספר המצוות, אומנם אין סדר מובנה לגמרי למצוות שם, ויש שם גושים שוודאי אפשר להבחין בהם. מצווה העין ג' היא בתוך עולם הקורבנות, וההקשר שהרמב״ם מביא את מצווה עין ג' היא הקשר הקורבן, כי שם זה מופיע בתורה, זה ההקשר בתורה. והוא כותב כך, היא שציוונו להתוודות על החטאים והאבונות שחטאנו לפני האל להתעלה ולאמור אותם עם התשובה. רמב״ם פה כבר בהגדרה היסודית הוא אומנם מגדיר את המצווה להתוודות, כי זה לשון המקרא, והתוודו את מה לשון המקרא שם? אני אני חוזר אותם לפסוק במדבר, והתוודו את חטאתם אשר עשו, אבל הוא מדגיש שזה עם התשובה, וזהו הביטוי וכוונתו שיומר. עכשיו תראו את הלשון, אנא השם, חטאתי, אביתי, פשעתי ועשיתי כך וכך. הלשון הזאת של הוידוי היא מצלצלת באוזניים. איפה הוא לקח את הלשון הזאת? זה מהוידוי של הכהן הגדול. מאיפה הכהן הגדול לקח את זה? אז הייתי צריך לומר קודם, לא, הגמרא אומרת שאת האנה, שזה הפתיחה של הוידוי, לקח ממשה רבנו, שאמר אנה חטא העם הזה חטא הגדולה. והתוספת חטאתי, אביתי, פשעתי, זה רמב"ם לקח אותו מהכהן הגדול. לשון אחרת, כשאני נמצא בתוך ספר המצוות ואני מתבונן בלשון הוידוי, מצד אחד אני רואה שבהגדרה היסודית הוא שם אותו בהקשר של הקורבנות, הוא לא מזכיר עדיין קורבן, המילה קורבן עוד לא הוזכרה. איזה מילה הוזכרה? עם התשובה. מצד שני יש פה השפעה ברורה של נוסח הוידוי של הכהן הגדול, והוא ממשיך ויעריך המאמר ויבקש המחילה בזה העניין לפי צרכות לשונו. וזה גם מהוידוי של הכהן הגדול, שכן מה זה החצי השני של וידוי הכהן הגדול? אנא השם או בשם כפר נא לחטאים, לאבונות שפשו, שחטאו ושאהבו, ככתוב בתורת משה עבדך, כי ביום הזה יכפר עליכם, נכון? אז זה ממש, זה הוידוי של הכהן הגדול. מה אין בוידוי הזה? מה שנראה בוידוי במשנה תורה. עכשיו הנוסח של הוידוי הוא נוסח אחר. כי מהו הנוסח במשנה תורה? בואו נדלג רגע למשנה תורה. שם הוא כותב כיצד מתוודים, זה פרק א' הלכה א', שם הרמב"ם כותב, אומר אנא השם, זה מתחיל אותו דבר, חטאתי, אביתי, פשעתי לפניך ועשיתי כך וכך. עכשיו תראו מה הוא מוסיף, והרי ניחמתי ובושתי במעשיי ולעולם איני חוזר לדבר הזה. וזה אין רמז בדברי הכהן הגדול. אני חוזר להערה של הרב שהזכרתי קודם, הכהן הגדול לא יכול לומר דבר כזה. למה? הוא לא עשה את זה. מה, הוא ניחם על המעשים של אנשים אחרים? כן? לעולם איני חוזר לדבר הזה, הכהן גדול יכול להגיד על האלה שהוא מתוודא עבורם שהוא אין לו חוזר, מאיפה הוא יודע? אולי הם יחזרו לדבר הזה. מה שבעצם אנחנו רואים פה, השאלה היא איך לקרוא את זה, בסדר? אני אגיד מה לי נראה, וכתב את זה לדעתי מאוד יפה הרב נחום רבינוביץ' בפירושו יד פשוטה, ונראה לך עוד דוגמאות שהוזכרו קודם להשלים פה. אפשר לראות ממש דוגמאות רבות שתהליך דומה קורה ברמב״ם, שהרמב״ם כשהוא נמצא בספר המצוות הוא קרוב יותר עדיין להקשר המקראי. והמהלך שראינו איך בתורה שבעל פה אנחנו מפרשים מחדש, מביאים למחוז חדש, זה הרמב״ם, זה קורה בשלבים מהניסוח הראשוני שלו בספר המצוות, דרך המניין המצוות בפתח משנה תורה, עד ההגדרה שהוא נותן בכותרת להלכות, עד פנימה, וזה קורה בעוד הלכות. מיד אני אראה לכם את הדוגמאות שבהם הרמב״ם הוא לוקח דין שנמצא בהקשר מקדשי, קורבני במקראות, והוא מנתק אותו או בונה אותו מחדש כך שהוא יתנתק. כן, בואו נראה את זה בהקשר כאן. כן, הרמב״ם הראיתי לכם רק את נוסח הוידוי. הנוסח של הוידוי בספר המצוות הוא נוסח על קורבן של הכהן הגדול, הוא לא מבטא בצורה ברורה תהליך של תשובה. לעומת זאת, כאמור בלכות תשובה בתוך, זה כבר וידוי מובהק של תשובה. עכשיו אני אזכיר גם את הוידוי בפרק ב', פרק ב' הלכה ב', שם הרמב״ם אומר, ומה היה התשובה? היא שיעזוב החוטא חטאו ויסירו ממחשבתו ויגמור בליבו שלא יעשהו עוד, שנאמר יעזוב רשע דרכו, וכן יתנחם על שעבר, שנאמר כי אחרי שובי ניחמתי, ויעיד עליו יודע תעלומות שלא ישוב לזה החטא לעולם, שנאמר ולא נאמר עוד אלוהינו למעשה ידינו, וצריך להתוודות בשפתיו ולומר הנות אלו שגמר בליבו. אז אני לא נכנס פה לשאלה של היפוך הסדר, אבל זה מאוד ברור מצירוף פרק ב' עם פרק א', שמדובר פה בנוסח של וידוי שמבטא את תהליך התשובה שאדם עבר, מה שכאמור בספר המצוות לפחות בנוסח הוידוי הוא פחות קיים, כן? הרמב"ם ממשיך, אני חוזר לספר המצוות ואומר, ודע שאפילו החטאים שחייבים עליהם אלו המינים מן הקורבנות הנזכרים, שאמר יתעלה שמי שיקריבם נתכפר לו, הנה לא יספיק לו עם הקרבתם בתי הוידוי. תראו מה, מה הוא עושה פה, הוא עושה פה דבר מאוד מעניין. הוא בעצם נלחם בהווה אמינה שכל נביאי ישראל נלחמו בה, שכשיש קורבנות לא זקוקים לוידוי, מהסיבה הפשוטה שמי מחפר? הקורבן. כן, ואני אומר, הנביאים לאורך כל ספרי הנבואה נלחמו בתפיסה הזאת, ובעצם מה שהרמב״ם עושה כאן, הוא לוקח את הוידוי שהוא מעין פרט בהלכות הקרבת הקורבן, והוא בעצם הופך אותו לעיקר. קורבן בלי וידוי לא עובד, ולכן הוידוי העיקר. וכאן הוא מביא, אני לא, כבר לא אקריא את הכל, אבל הרמב״ם מביא לשון מחילתא, הכוונה לספריזותא, כל הספריזותא שראינו. וסופו של דבר הרמב״ם אומר, הנה כבר התבאר לך כי על כל מיני האבונות הגדולים והקטנים, ואפילו מצוות עשה חייבים להתוודות עליהם, ובעבור שבא זה הציווי שהוא והתוודו עם חיוב הקורבן, שהיה עולה במחשבה שאין הוידוי לבדו מצווה בפני עצמה, אבל הוא מן הדברים הנגררים אחר הקורבן, וצריכו שיבארו זה במחילתא בזה הלשון. יכול בזמן שהם מביאים מתוודין, ומניין אף בזמן שהם מביאים, תלמוד לומר, דבר אל בני ישראל והתוודו, ועדיין אין משמע וידוי אלא בארץ וכולי. ואלו הדברים בלכות בספר המצוות. ואני חוזר לספר המצוות, אני מסכם, זה בהקשר של הקורבנות. הוא מתאר פה איך הוא מנתק מהקורבן. מצד שני, נוסח הוידוי הוא עדיין נוסח קורבני, נוסח שהוא נוסח וידוי של הכהן הגדול ביום הכיפורים. כן, אני עובר למניין המצוות, אז זה כמובן נמצא באותו מיקום, עדיין מצווה עין ג'. שם הרמב"ם מתמצת הרי את מה שנכתב בספר המצוות. זה שם הוא כותב כך, להתוודות לפני השם. אני רוצה לומר משהו על הביטוי הזה, לפני השם. למה הוא כל כך מדגיש את זה? אז הרי פשוט מאוד, מהסיבה הפשוטה, במקרא זה כתוב כך. אני קורא בפסוקים איפה האדם מתוודא, אז אנחנו נקרא במפורש, זה לפני השם. ובמדבר פרק ה', בתיאור הוידוי, כתוב שם, רק שנייה,
לא מושפע מהנוצרות,
אני לא יודע, אולי אתה יודע, אני לא יודע. לא, סליחה, זה לא, זה לא שם, זה בויקרא. בוא נמצא את זה. טוב, בויקרא הוא פשוט נמצא לפני, אני אומר את זה אחרת, בסדר, אני רואה שאני צריך לבדוק את עצמי עוד. אבל לפני השם, בפשוטו של מקרא, זה מקום פיזי, גיאוגרפי. איפה זה? בית המקדש. עכשיו, כשאתה מנתק את הוידוי מהקורבן, לפני השם הופך להיות תודעה של האדם, שהוא עומד לפני השם. אמם לאורך כל הלכות תשובה חוזר על זה, לפני האל יתעלה, לפני האל יודע תעלומות יעיד עליו. כלומר, התהליך הזה של הניתוק מהעולם המקדשי והקורבני הוא גם שינוי המושג של לפני השם, אבל הוא משמר את חשיבות התודעה הזאת. כן, אני אומר את זה בצורה אחרת, אדם החוטא בעצם לא ראוי להיכנס לעמוד לפני השם, אז צריך להדגיש שהוא יכול לעמוד לפניו. יש פה סוג של המלוך על הארץ כבודו של הבשת, אבל זה קורה פה, כן? עכשיו הוא כאן הוא אומר כך, להתוודות לפני השם מכל חטא שיעשה אדם. הוא עדיין שומר פה על הקשר להקשר המקראי, תוך יחד עם כבר תחילת הניתוק, בשעת הקורבן ושלא בשעת הקורבן, אבל הוא מקדים את הקורבן. כשעוברים לחוד תשובה להקדמה, הקורבן כבר נופל. הלכות תשובה, מצוות עשה אחת, והוא שישוב החוטא מחטאו לפני השם ויתוודה. פה אין קורבן, הקורבנות נעלמו לגמרי. וגם בפתח הלכות תשובה, הדברים שהקראתי קודם, אני עכשיו אקריא את ההלכה כולה, הוא פותח את ההלכה בתיאור כללי של התשובה ומכניס את הקורבנות רק בהמשך, כי גם הוא צריך לעשות את זה. וזה מהלך שרב אבינוביץ' בהקדמה שלו הלכות תשובה מצביע על עוד דוגמאות. הוא מביא פה אחת דתי מאוד יפה, וזה במצוות חצוצרות. זו עוד מצווה של תשובה. בצד מצוות התשובה והוידוי שאנחנו מזכירים כאן, יש לנו גם את מצוות החצוצרות, שהרמב"ם ראה אותה כבסיס ללכות תעניות, שזו חובת תשובה בעת צרה. וגם שם הרמב"ם לוקח מצווה שהיא מצוות זעקה לפני השם, שקשורה במקדש עם חצוצרה על הקורבן ממש, והוא אפשר לעקוב אחרי הניסוחים איך הוא הופך אותו לחובת תשובה שהיא חובת זעקה כללית לפני השם, כן? וכך בספר המצוות, זה במצווה נונטט, באיזה הקשר? מקדשי של הקורבנות. במשנה תורה לאיפה זה יעבור? תשובה עברה לספר מדע וזה יעבור לספר זמנים, והוא כותב כך: המצווה הנונטט, אני קורא לכם, משציוונו לתקוע בחצוצרות במקדש עם הקרבת כל קורבן מקורבני המועדים, והוא אמרו יתברך, וביום שמחתכם ובמועדיכם ובראשי חודשיכם ותקלתם בחצוצרות. פה הניסוח, ממש ניסוח מקדשי לגמרי בספר המצוות, כן? ואז הוא ממשיך: וכן אנחנו מצווים לתקוע בחצוצרות בעיתות הצורך והצרות, שנצעק לפני השם יתעלה, והוא אמרו וכי תבוא מלחמה. נו, מה קורה בשך הדרך? אומרים למניין המצוות בפתח משנה תורה, שם הניסוח עדיין דומה לספר המצוות, לתקוע בחצוצרות על הקורבנות ובשעת הצרות, ועד שמגיעים להלכות תעניות, מה הכותרת? מצוות עשה אחת ולזעוק לפני השם בכל עת צרה גדולה שלא תבוא על הציבור. ומילה קורבן היא כבר לא נמצאת, ותעיינו בתחילת הלכות תענית, תראו את כל הדברים. מה שאני רוצה להוסיף זה שבעל התשובה, מי שפעם יהיה בספר היפה הזה, יש לסבי הרב הסבר קצת שונה, אבל האמיתו של דבר הדברים חוברים יחד. הרב שם מדגיש ביחס לכל נושא המתח, שאולי שמעתם את הצליל, אני התחיל בגלל השען, לא אדבר על זה עכשיו. אם המצווה היא להתוודות, המצווה היא לחזור בתשובה, כן? נכתב על זה המון. ומה שהרב רוצה להדגיש שם זה שתשובה היא תהליך נפשי, בלשון שלו היא קיום שבלב שצריך לבטא אותו באמצעות וידוי פה. והוא משווה אותו לעוד תחומים בהלכה. זה אחד מהיסודות הגדולים שהרב שכלל אותה מאוד, שיש תחום שלם בהלכה שיש כל מיני פעולות הלכתיות שאדם נדרש לעשות, אבל הקיום העמוק שלהם הוא בתהליכים הסובייקטיביים הנפשיים הפנימיים. עם זאת, הרב מאוד מאוד הדגיש והקפיד מאוד על חשיבות שמירה של המסגרת של הפעולות האובייקטיביות, ורק לקיים את התהליכים הנפשיים באמצעות הפעולות ההלכתיות על פי גדרי השולחן ערוך. אני לא הייתי אומר את זה, לא איזה שלום הזמן הייתי זה בהרצאה ותלו בו כל מיני בוקי סריקים ממש, אבל זו הייתה התפיסה היסודית שלו של הדברים. הדוגמאות שלו היו אין סוף, כל הזמן נוספים עוד ועוד. אם זה אבילות, שזו הייתה אחת הדוגמאות המובהקות, אני זוכר הוא פעם שמעתי ממנו, הוא אמר לי שהוא פעם הלך לנחם אבילים וכל המשפחה ראתה קומדיה בטלוויזיה בבית האבל, ואז הוא אמר לי, ישבו על הרצפה? כן. קראו קריאה? כן. חלצו נעליים? כן. התאבלו? לא. כך הוא אמר, כן? ושמחת יום טוב היא כזאת, כיבוד אב ואם, צדקה, המצוות הצדקה הוא לא לתת כסף, כמו לחוש את סבלו של אני, כיבוד הורים זה לא להביא כוס מים לאבא או אמא, אלא זה הרבה יותר קשה, זה באמת לכבד אותם, כן? ולהרגיש כלפי מרגש של כבוד, והרשימה מאוד מאוד ארוכה. הרב מציע שם בעל התשובה שגם את עולם התשובה והבידוי היחס בין צריך לשייך למקום הזה. מה שאני הייתי מצרף את דברי הרב, דברי הרב בינובית, זה במשפט הבא: באילו רואי חז"ל יכולים לקחת מוסדות מקדשיים, תיאורים הלכתיים שמתארים כל מיני פעולות שנעשות על קורבנות בתוך המקדש, ובאמת לנתק אותם או לתת להם המשכיות, להמשיך לקיים אותם בעולם בלי מקדש, זה במקומות שבהם מדובר ביסודו של דבר בקיומים שבלב. לו העיקר היה מעשה הפולחן, אז באמת הדבר הזה, אין מקדש, לא עושים אותו, אין דרך לעשות אותו. אבל במקומות שיסוד הדבר הוא התהליך הנפשי הפנימי, אז בזמן שיש מקדש, הביטוי של הקשר לקדוש ברוך הוא נעשה באמצעות המקדש, ובהיעדר המקדש חז"ל מצאו דרכים חדשות להמשיך לקיים את אותם יסודות נפשיים פנימיים, שלפי התפיסה הזאת הם באמיתו של דבר הם יסוד הדבר כבר מראש. כלומר, מי שיש לו חשיבה היסטורית יכול לתאר את זה קצת אחרת, שהם יצרו או הגדירו מחדש את הדברים. אבל המאפיין הבולט, המכנה המשותף של המקומות האלו, הוא מקומות שבהם הנקודה המרכזית היא הקיום שבלב. אני אביא למשל עוד דוגמה, כן? הדוגמה הזאת היא, בואו נראה איך הרמב"ם מטפל באבלות. זה כבר לא הבאתי בדף, אבל אני אקריא לכם. כן, איפה כתוב? זה תיארתי קודם, שיש לנו בוידוי ציווי, ויש תיאור של אנשים מתוודים. מה זה בעצם אומר? מה זה אומר שיש שני היסודות האלה? זה אומר דבר מאוד פשוט, שלא כל מי שמתוודה, מתוודה כי הוא, אמרו לו בשולחן ערוך שכך עושים. למה הוא מתוודה? כי זה ביטוי של תגובה אנושית למצב של חטא. תקראו את דוד המלך, שאומר חטאתי להשם. למה הוא מגיב ככה? קודם הספנו, מה אני עושה חווידוי? דוד לא, היום הולכים לבית גברות, בזוויה אחרי בקדיש, אני דוחף לך מה להגיד. כשדוד אומר את מה שהוא אמר, ראיתי לכם קודם, שאול מתוודא אחרת מדוד. למה הוא מתוודא אחרת? כי לא היה להם נוסח. הם לא היה להם רמב״ם שהיה כתוב איך מתוודאים, אז הוא קרא אותו. הם התוודו כתגובה ספונטנית מתוך התחושות שלהם. זה נקרא קיום שבלב, זה קיום שבלב. היסוד הזה קיים. עכשיו, אבילות, אני אמרתי כל, לא כתוב בשום מקום ברור שמתאבלים. לא כתוב שחייבים להתאבל. המקרא מלא במתאבלים. אז איך הרמב״ם הופך את אבילות למצווה? ממש, ממש כמעט אותו דבר, כן? אני אקריא לכם, כן? מה שכבר סגרתי את זה פה, לא, הנה. אז בספר המצוות, הרמב״ם לומד את זה ממצווה למד זין, מתומת כהנים. מזה שכהנים נטמאים לקרובים, כנראה שיש מושג של אבלות, אבל השפה בספר המצוות, אני קורא, שציוונו שיתמו הכהנים לקרובים הנזכרים בתורה. ואז אני מדלג קצת, הרמב״ם כותב, וזה בעצמו מצוות עיבול, כלומר, זה קיום באבלות, הם חייבים לדעת הרמב״ם להתאמה, בניגוד לרייבט, שזה רק היתר. כלומר, כי כל איש מישראל חייב להתאבל על כובע. עוברים למניין המצוות, אז שם הרמב״ם כבר מנסח את זה, אני קורא את הניסוח שלו. להיות הכהנים מתאמים לקרוביהם ומתאבלים עליהם כשאר ישראל שהם מצווים להתאבל על מתיהם שנאמר לה יתאמה. אז מה רואים? הוא עדיין קשור ללשון המקרא, אבל הוא אומר הכהנים עושים את זה כמו כל האחרים, כי מאיפה מגיע להתאבל? פשוט מנפש בריאה, אדם בריא בנפשו שמת לו קרוב, הוא מתאבל עליו. אבל זה, איך הוא מתאבל? לאו דווקא לידי כל מיני פעולות הלכתיות, לידי הצער שבלב, הקיום שבלב. כשעוברים להלכות אבל, זה חרמן כבר כותב, אני קורא להתאבל על הקרובים, זה המצווה. ואפילו כהן מתאמה ומתאבל על הקרובים, כן? אז זה עוד דוגמה. המחנה המשותף בכל המקומות האלה, אני חוזר, גם דוידוי בתשובה, גם אבילות, גם מה שראינו קודם חצוצות, כן? ואני אביא עוד אחד, תפילה, זה אותו דבר. איפה כתוב להתפלל? אז לא כתוב, אני אומר לכם מה? אז אמר לה מצווה היי, שציוונו לעובדו להתעלה, הוא כבר נכפל ציווי זה פעמיים, אמר ועבדתם את השם אלוקיכם. עכשיו איך עובדים אותו? למה בספר המצוות אומר יש הרבה דרכים לעבוד אותו, אבל עד שמגיעים למשנה תורה מצווה היי להתפלל, שנאמר ועבדתם את השם אלוקיכם עבודה זו היא תפילה. עד שמגיעים ללכות תפילה, אז הוא שם הניסוח יותר עדין, לעבוד את השם בכל יום בתפילה. בכל המקומות האלה אני מוסיף, יש שני מכנים משותפים, שהם, האחד הוא שבכולם אפשר להצביע על קיום שבלב, וזה עומד בשורש הנתון הפשוט, וזו ההערה השנייה שציינתי קודם, שהתנך בכל המקרים האלה מתאר אנשים שעושים את זה בלי שהוא מתאר ציווי על זה. וזה בדיוק הרעיון, שאין לו קיום שבלב, כאילו תגובות אנושיות, שאחרי זה מה באה המערכת ההלכתית ועשתה? היא לקחה את התגובות האלה והיא מסדה אותן. Okay, אנחנו נעצור בזה. היום היה רקע לוידוי. בשבוע הבא אני אכין איזה דף, אני עוד לא יודע מתי אני אספיק, בסדר? ומי שיהיה ברשימה תפוצה, אז הוא יוכל לקבל אותו. איך מצטרפים לרשימה תפוצה? בעמוד הבית של אתר בית מדרש תמיד. אנחנו בשנה שעברה נהגנו להגיד משהו על פרשת שבוע. אני רוצה לשאול את הקבועים, מה עושים כשהשיעור ביום ראשון? איזה שהיו שנה שעברה? השיעור היה בשנה שעברה ביום שלישי, זה היום ליל רביעי, אז אמרנו על השבוע הבא. ומה עושים כשהשיעור ביום ראשון? אומרים על ה... מה אתם אומרים? מה אתה אומר? כבר קראנו. אז אני אתן לך מייסי רב. אתם יודעים שסבי הרב היה אומר שיעור בבית כנסת מוריה בניו יורק. שמה הרב פחד? שהוא בסוף השיעור היה אומר פרשת שבוע, ואז כל הרבנים בניו יורק מה יגידו בבית כנסת בשבת הבאה? מה שהוא אמר. אז הוא התחכם לרבנים. מה הוא עשה? הוא אמר על השבוע שעבר, ואז מה קרה? שנה אחרי זה כל הרבנים אמרו את זה. רגע, ומה אתם רוצים? שנגיד על השבוע, על אתמול או על השבוע הבא? על השבוע הבא. אוקיי. אז משהו קצר. אבל זה מוסכם על כולם? מוסכם. אוקיי. אז משהו קצר על פרשת שופטים. פרשת שופטים, יש בה הד מאוד עמוק להצעת יתרו. למרות שהיא נמצאת בהקשר אחר לגמרי, ולמיתו של דבר היא מתעסקת או מגיעה לאותה תוצאה או לאותו מערך מסיבות שונות לחלוטין. למה אני מתכוון? יתרו הרי מציע לעשות רפורמה במערכת המשפט. כן, משה רבנו הוא ריכוזי מדי, הוא עומד לקרוס, מי ששם לב זה השבר, כן, החותן, ואז הוא מציע לו, תהיה אתה במקומות שצריך אותך, במקומות אחרים, בוא נפזר. יש הד מאוד ברור למבנה כזה בתחילת פרשת שופטים, שמול שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך, וכולל הביטוי, ושפטו את העם משפט צדק, שזה מזכיר את כל המערך והמנגנון של שרי. אתה רוצה להתחיל מהעשרות? אתה התחלת מהמאות. בסדר, אבל המערך המפוזר והגדול, מול זה יש מערך מאוד ברור, והוא כי יפלא ממך דבר למשפט, בין דם לדם, בין דין לדין, ונגע לנגע, וקמת ועלית למקום אשר יבחר אדוני אלוהיך בו, וזה מקום ריכוזי, שכאשר המערכת המפורזת הזאת, שכל השופטים האלה שמפוזרים, צריך שיהיה איזה מקום סמכותי שיוכל להכריע. זה בעין בחינת הדבר בשמות כתוב הדבר הגדול, בדברים כתוב א' הדבר הקשה, אבל הדבר הקשה הוא, יש פה ה' כי פלא ממך הדבר למשפט, זה הדבר הקשה. בעצם הרקע, המבנה דומה, הרקע הוא מאוד שונה. כן, במדבר כולם מרוכזים יחד, משה רבינו, כולם באו אליו בכל הדברים. הפיזור כך נראה הוא מין איזה סוג של דיאבת, כן? אתם יודעים שהטלפון קצת ייצר את מה שהיה במדבר. שמעתי סיפור שנות ה-60 מאבא שלי, פעם שמעתי את זה, שבשוויץ היה איזה רב שחלק מחוזה העבודה שלו היה חשבון טלפון על חשבון הקהילה. טוב, עובר חודש אחד הוא רב, חשבון הטלפון הוא באלפים. לא ידוע, מה הוא מדבר כל כך? מתברר שכל שאלה שהייתה לו הוא התקשר לניו יורק למשה פיינשטיין ושאל אותו. אבל הטלפון שבר את הדבר הזה. אבל בספר דברים התיאור של הפיזור הוא על רקע אחר לגמרי. העם, התהליך או מה שמשה בעצם מנסה להכין אותם בנאום שלו לקראת מותו, זה מצד אחד המעבר הזה מחיים מרוכזים וחיים שהם מפוזרים, ובכל שעריך הוא על רקע פיזור העם בשבטים. לא סתם מודגש פה שזה לשבטיך, יש 12 שבטים, בכל שלט אנחנו צריכים. אני לא רוצה להאריך יותר מדי, רק אני אעיר שהרמב״ם בתחילת דברים מדגיש שמינוי השופטים הוא חלק מקיום בירושת הארץ. זה העמדה של מערכת שלטונית, והרקע הוא הפיזור. בצד זה, כשיש פיזור גדול מדי ואין סמכות מרכזית שיודעת להכריע, אנחנו בבעיה, זקוקים לאיזה סוג של בית משפט עליון, וזה מתואר שהוא נמצא דווקא באיזה מקום שיבחר השם במקדש, במקום השראת השכינה, הוא יונק מהשראה האלוקית. אני רוצה להוסיף שעצת יתרו עומדת בצורה עוד יותר עמוקה ברקע הפרשה שלנו, וזה על רקע, מה שאני הולך להציע, על רקע פרשנות של הרמב"ן למה קרה שם ביתרו. בוא נשאל ככה, אני לא יודע אם יש פה אנשים שהם workaholic, אבל למה באמת הוא עומד מהבוקר עד הלילה? למה משה רבינו עובד כל כך הרבה שעות? למה הוא לא בא הביתה בשעה הגיונית? אז הרמב"ן מאיר בפירושו לעצת יתרו שהוא, משה מסביר ליתרו שזה בגלל שיש לו כמה תפקידים. משה לא היה אדם עם תפקיד אחד, היו לו כמה. מה יש לו שאת התפקידים? אז הרמב"ן מסביר כך את התשובה, ואני קורא מהי התשובה. הוא אומר לו כך: ואמר משה לחותנו, כי יבוא אליי העם לדרוש אלוהים. תפקיד ראשון בלשון המקרא הרמב"ן אומר זה מן נביא. הרמב"ן מתאר שם דרישת האלוקים זה כמו שהולכים לשמואל הנביא לשאול איפה האתונות של קיש שנעלמו להם, זה דרישת אלוקים. היום קוראים לזה חסידי רבי, אפשר לקרוא לזה, אתה בא להתייעץ עם הרב. היום אני יכול להגיד בישיבות ההסדר זה הפך את התפקיד המרכזי של הרמי, לא ללמד אלא תדבר איתי. מיכה, אני צודק? איפה מיכה? איפה? אני צודק? אז זה תפקיד אחד, לדרוש אלוקים. למה משה כזה? כי הוא נביא, הוא הנביא. הלאה, כי אלה הם דבר בא אליי ושפטתי בני שומן ראו. תפקיד שני, התפקיד השני, אני שופט. מה התפקיד השלישי? והודעתי את חוקי האלוהים בתורתיו, אני ראש ישיבה. עכשיו, משה רבנו יש לו שלושה תפקידים, לכן השעות מתארכות. עכשיו, זה לא מקרי שיש לו את שלושת התפקידים האלו. משה רבנו, בגלל שהוא הנביא בה"א הידיעה והוא מקבל את התורה, לכן הוא זה שמלמד אותה, לכן הוא זה שגם דן על פיה, הוא בעצם סמכות השיפוט העליונה. ובאמת, הרמב"ן ממשיך ואומר, יתרו לא הציע לו לוותר על אף אחד מהתפקידים האלו. שכן, מה יתרו אומר לו? יתרו אומר לו, היה אתה לעם מול האלוהים והבאת אתה את הדברים אל האלוהים, שזה בלשון הרמב"ן, תמשיך להיות יבוא אל הים לדרוש אלוקים, תמשיך בזה הלאה. והזרת אתם את החוקים ואת התורות והודעת להם את הדרך, תמשיך גם ללמד אותם. רק מה, בשיפוט, בוא נגיד ככה, יהיה לך אמון בתלמידים שלך. השיפוט לא חייבים כל דבר לשאול אותך, אפשר לשמור אותך בשיפוט לדברים שבהם אתה צריך את המומחיות שלך. וזה עיקר העיצה, אומר הרמב"ן, הוא לא לוותר על שלושת התפקידים, אלא לארגן מחדש בעיקר את תפקיד השיפוט. עכשיו, ספר דברים, חוץ מהפיזור, הוא גם מכין אותם לקראת הפסקת מילוי שלושת התפקידים על ידי משה רבינו. שלושתם נמצאים בפרשת שופטים גם כן, ובעיקר, ופה אני רמב"מיסט, בזה אני אסיים, הוא בעיקר מכין אותם לחשיבות של הפרדת רשויות. שאם אצל משה הם בדווקא התנקזו יחד לאדם אחד, לדורות צריך להפריד אותם, וזה מה שיש לנו בפרשת שופטים. אני אומר, הד עוד יותר חזק שלצאת יתרו, ואני מצביע על הדברים בקצרה. בצד הפיזור של השופטים מול וקמת ועלית, אבל יש לנו פה פרשת הנביא, וזה בפרק י"ח, אנחנו צריכים לסיים בעשר, זאת חצי דקה, אז פרק י"ח, יש פה תיאור שלם של תמים תהיה, נביא מקרבך מאחיך כמוני. כלומר, איך מוסד הנבואה, דרישת האלוקים, ימשיך לדורות, ופה בפרשה זה מאוד ברור, זה מול אותו צורך אנושי, שאנחנו היום עונים עליו במידה מסוים באמצעות המדע. זה להילחם בלא נודע, לקבל מידע על החיים. אותו חובר חבר, שואל אוב, ידוני, אותו כניעה, צורך אנושי, לפרוץ את גבולות הסתר של העתיד שמאיים עלינו. אז כאן הנביא מוצג, זה דרישת האלוקים. לגבי הוראת התורה קראנו, על פי התורה אשר יורוך. ודבר האחרון הוא שזה אומנם לא מופיע בהצעת יתרו, אבל לפחות חז"ל מדברים על זה במפורש, שמשה היה המלך, והפרשה גם מדברת על מינוי מלך. וכאן יש פיזור של הסמכויות של משה רבנו, שזה מחולק לחלקים שונים, שחלק גדול, וזה בעיקר הדגיש הרמב"ם, של הסמכות של המוסדות האלה יונק מכוח דמותו של משה רבינו. כך הרמב"ם בהלכות יסודי התורה מתאר, שהנביא מאמינים לו לא בגלל האותות והמופתים, אלא בגלל שכך ציווה משה רבנו בתורה. אני יודע שהנושא הזה של ארגון המשטר פה הוא נושא נורא נורא מסובך, יש פה איזה יושב ראש, איזה משהו שמנסה לארגן משהו. מנסה. בכל מקרה, תודה רבה ולילה טוב.